נדרים דף ממזיין. האומר לחברו וכולי, בעי אבימי, כונם לבית זה שאתה נכנס, מת או שמחרו לאחר, מהו? אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו, או לא? למדנו במשנה, אדם שאמר לחברו, כונם הבית שלך שאני נכנס. אם אותו האדם מת, הוא יכול להיכנס לבית. למה? כי אמר לו, כונם הבית שלך. זה כבר לא בית שלו, זה בית של היורשים שלו. הוא הדין הוא מכר אותו לאדם אחר גם כן. אם הוא תכנס, זה לא בית שלך. אבל אם אדם אמר, כונם הבית הזה שאני נכנס, גם הוא התכוון בגלל שזה שלך, אבל הוא אמר, כונם הבית הזה. אלא גם אם אותו אדם מת, או שמכר אותו לאחר, אסור להיכנס לשם. למה? כי הוא לא תלה את זה בבעלים, בית שלך. לא אמר, כונם הבית. זה מה שלמדו במשנה. שואל על כך אבימי, מה הדין כאשר חברו אומר את זה עליו? בעל הבית אמר לחברו, אמר לו, כונם בית זה שאתה נכנס. הוא אסר על חברו את הבית שלו, שחברו לא ייכנס לשם. אבל לא אמר לו, כונם בית שלי שאתה לא נכנס, אמר לו, כונם בית זה. השאלה היא, מה הדין אם אותו אדם מת? או שהוא מכר את זה לאחר. האם רשאי אותו אדם להיכנס לבית הזה או לא? מה הספק? כידוע, האדם יכול לאסור בשני אופנים. או שאדם אוסר על עצמו, בין אם זה דברים שלו, או בין אם זה דברים של חברו. הוא יכול לאסור דברים של חברו על עצמו. כמו כן, האדם יכול לאסור את הדברים שלו על חברו. אבל האדם לא יכול לאסור דבר של חברו על חברו, דהיינו. ראובן לא יכול לאסור על שמעון את הנכסים של לוי. זה לא קשור אליך. אתה לא יכול לאסור. עכשיו כאן ברור שאם הבית הזה לא היה שייך למדיר, אלא אומר לו, הבית הזה של לוי, הבית הזה של בני, אתה לא תיכנס אליו. ברור שהוא לא יכול להדיר אותו. אבל כאן, בשעה שהוא אמר, כונם בית זה שאתה נכנס, באותה שעה זה היה שלו. השאלה היא האם הוא יכול להדיר אותו, כמה שעכשיו זה שלו והוא אוסר על חברו להיכנס אליו, אבל הוא רוצה לאסור את זה עליו לעולם. גם בשעה שזה כבר לא יהיה שלו, הוא ימות או ימכור את זה, עדיין הוא רוצה לאסור את זה על חברו. הוא יכול או לא יכול? זו שאלת אבימי. בעי אבימי, כונם לבית זה שאתה נכנס. הוא לא אמר לבית שלי, לבית זה. מה הדין אם אותו המדיר הוא מת? או שמחרו לאחר? עכשיו הבית הזה, זה כבר לא שלו. האם אף על פי כן יכול לאסור את זה לחברו או לחברה? לא. אבל יש פה ספק. האם נאמר, האדם אוסר דבר שברשותו עכשיו, שגם לכשיצא מרשותו, זה עדיין יישאר ביסורו? או לא? אמר רבת אשמה, האומר לבנו, כונם שאי אתה נהנה לי, ומת, יירשנו. בחייו ומותו, ומת, לא יירשנו. שמע מינה, אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו, שמע מינה. אומר רבה, אכן זה אסור. יש לו כוח. מה הראיה? כתוב משנה מפורש. אדם שאמר לבנו, כונם, הוא אוסר את כל נכסיו על בנו בכונם, שלא יהנה ממנו. מה הדין אם אותו אדם מת? הבן יכול לירש אותו. למה? כי הוא אמר שלא יהנה מנכסיו. בשעה שהוא מת זה כבר לא נכסיו. לכן הבן יכול לירש אותו. אבל אם הוא אמר לבנו, כונם שאתה נהנה לי, שאי אתה נהנה, בחייו במותו, הוא אסר את הנכסים שלו בן בחייו, ובן גם לאחר מותו, שהבן שלו לא יהנה מהם, הדין הוא שאם הוא מת לא יירשנו. למה? הרי לכאורה כשהוא מת זה כבר לא שלו. הוא לא יכול לאסור את זה לך הוראה על חברו. התשובה היא כן יכול לאסור. למה? כיוון שעכשיו הנכס הזה שלו, הוא יכול לאסור את זה האדם אחר, אפילו לכשיצא מרשותו. ואם כן, אדם שאמר לחברו, כונן בית זה שאתה נכנס ומת או שמחרו, הדין הוא שאכן עדיין אסור לאותו אדם להיכנס לשם. ננתם, כונם פירות האלו עליי, כונם הן על פי, כונם הן לפי, אסור בחילופיהן, וגידו להן. אדם שאסר פירות מסוימים על עצמו, לא משנה באיזה לשון אמר את זה, כונם פירות האלו עליי, או שאמר כונם הם לפי, או על פי, כלומר שלא אוכל אותם. כל הדברים האלה כולם, אומרנו התנה, אסור לא רק בהם, אלא אסור גם בחילופיהן. דהיינו, אם ייקח את הפירות האלה וייתן אותם לחברו, הוא יקבל תמורתם פירות אחרים, אסור לאכול גם אותם. וגם גידוליהן, אם ייקח אותם פירות ויזרע אותם באדמה, ויגדלו פירות אחרים, גם כן אסור לו לאכול את מה שגדל מהם. למה? כי הכל בסופו של דבר, הוא נהנה מאותם פירות שהוא אסר אותם עליו. בעיר עמי ברחמה, ענה אמר כונם פירות האלו על פלוני, מהו בחילופיהן? מי אמרינן, גבי דילה, הועיל ואדם אוסר פירות חברו על עצמו, אדם אוסר דבר שלא בא לעולם עצמו, גבי חברו, הועיל ואין אדם אוסר פירות חברו על חברו, אין אדם אוסר דבר שלא בא לעולם חברו, עוד הילמה, משום דחילופין כגידולין דמי לה שנהו ולה שנה חברו. רעים ברחמה מסתפק. יש דין, מקרה שהוא דומה לבריתה שלמדנו למעלה. מה הדין באדם שהוא אסר את הפירות שלו על חברו? לאחר מכן הוא הלך החליף אותם בשוק תמורת פירות אחרים. יהיה לו תמרים, החליף אותם בענבים. האם עכשיו מותר לחברו לאכול את הענבים האלו או לא? לכאורה דומה מאוד למקרה שהזכרנו למעלה, אבל יש הבדל. שמה הוא אסר את הפירות של עצמו על עצמו. ממילא הוא אסור גם בחילופיהן. למרות שלכאורה בשעה שהוא אסר עצמו את התמרים, הענבים שהוא הביא אחר כך הם לא היו בעולם, כלומר הם עדיין לא היו שלו, אבל פי כן. האדם כלפי עצמו יכול לאסור דבר, גם דבר כזה שבאותה שעה זה לא היה שלו. הרי האדם יכול לומר, נכסי שמעון אסורים עליו בהנאה. למה? יכול אדם לאסור דבר של חברו על עצמו, אפילו שזה עדיין לא בא לעולם, עדיין לא נהיה שלו. מלא הוא הדין, שעה שהוא אסר על עצמו את התמרים שלו, הוא אסר גם את הענבים, שעכשיו הם לא שלו, הם עדיין עוד לא באו לעולם שלו, עדיין לא נהיו שייכים לו. הוא יכול לאסור אותם על עצמו. אבל לגבי חברו, התמרים שלי, אני יכול לאסור אותם על חברי. אבל, הרי ודאי שאני לא יכול לאסור את הענבים של לוי על חברי שמעון. אני לא יכול. ואם כן, עכשיו התמרים שלי, אסרתי אותם על שמעון. כשלקחתי את התמרים, והחלפתי אותם בשוק, תמורת ענבים ששייכים ללוי, לכאורה הענבים האלה אני לא יכול להגיד שהם נאסרו כבר באותה שעה על חברי שמעון, כי אני אסרתי עליו את התמרים שלי, אני יכול לאסור על שמעון, אבל את הענבים שיש ללוי, איך אני אאסור אותם באותה שעה על שמעון? הרי הענבים באותה שעה היו שלי, אני יכול לאסור את הענבים של לוי על עצמי, לא על שמעון. ולכן זה השאלה. האם נאמר, למה למדנו למעלה? בדברי התנה, שאדם יכול לאסור לא רק את הפירות של עצמו, אלא גם את החליפין שלהם, הוא יכול לאסור אותם על עצמו. זה דווקא פני שהוא, האדם יכול לאסור פירות חברו על עצמו, למרות שזה עדיין הפירות שחברו לא באו לעולם שלו, עדיין לא נעשו שייכים לו. לכן יכול גם לאסור את אותם חליפין, למרות שזה נקרא לא בא לעולם עדיין. אבל לגבי חברו, הועיל והוא לא יכול לאסור את הפירות של לוי על שמעון. ממילא הוא יכול לאסור את התמרים של עצמו על שמעון. אבל את החליפין, את הענבים שכרגע הם לא שלו, אלא הם כרגע של לוי, רק אחר כך הוא יחליף אותם תמורת הפירות של עצמו עכשיו, אולי הוא לא יכול לאסור אותם על שמעון. זה צד אחד, להתיר. מצד שני אפשר לומר, לא ככה. מה הסיבה? שחזל אמרו שאדם שאסר עצמו את הפירות שלו, גם אם הוא החליף אותם, גם כן אסורים בהנאה על עצמו, בגלל שההנאה באה על ידי הפירות שלו. לכן חליפין זה עכשיו כמו הפירות בעצמם. לפי זה הוא הדין אם האדם הזה אסר את הפירות שלו על חברו, אז גם כן כאשר הוא יחליף אותם, זה נחשב הנאה, בעקבות הגניעה בעקיפין מהפירות עצמם, ולכן אסור לשמעון להנות מהם. זה נחשב כמו גידולין, אדם לוקח פרי שעשו על הבנה, זורע אותו באדמה, וגדל. אסור, למה? מפני שזה צמח בעקבות הפרי ההוא. אז גם פה, כשהוא החליף את הפירות שלו תמורת דבר אחר, אם הוא ייתן את זה לחברו שמודר הנאה ממנו, זה עכשיו שהוא נהנה מהפירות האלה עצמם. זה צדי הספק. ואת הגמרא, אמר רבי חבר מניומי, תשמה, האומר לאשתו כונם שאני נהנה לך, יש גרסה יותר מדויקת ברן, כונם שאני מהנה לך, כלומר שאני לא אתן לך הנאה, לובה, ובעלי חובין באים ונפרעין. מה הייתה, מה בעלי חובין נפרעין? לאו משום דחילופין, לאו כגידולין דמי. אמר עבד דילמה, חתחילה הודלה, ויעבד, עבד. אמר בחבר נימי, הנה אפשר להוכיח את זה. כתוב כך, אדם שאמר לחברו, כונם אוסר בהנאה את כל נכסיי שאני מהנה לך, שאני אתן לך להנות מהם. אז מה הדין? היא יכולה ללוות, לקחת הלוואות מאנשים, ובעלי חובות, כלומר המלווים שהם הלוו לה, יכולים ללכת ולגבות את החוב מהבעל. לכאורה יש פה שאלה. הרי בשעה שהיא הולכת ולוקחת מהם הלוואה, איך היא לוקחת הלוואה מאותם אנשים? הרי הבעל שלה חייב לה כסף, הנכסים שלו משועבדים לה. עכשיו, כשהיא הולכת ולוקחת הלוואה מבעלי החובות, לוקחת מהם כסף, דהיינו בעצם היא מעבירה את השעבוד שהבעל היה משועבד לה, היא משעבדת את זה להם, והיא לוקחת מהם כסף. נמצא אם כן בעצם שכביכול היא מחליפה, היא לא לוקחת ישירות מבעלה, אלא כסף של בעלה נותנת להם, מעבירה את השעבוד, זה משועבד להם, והיא לוקחת מהם כסף. אז נמצא אם כן, שבשעה שלקחה מהם כסף, היא לא לקחה את הכסף ישר עם בעלה, היא לקחה את החליפין. ומה הדין בזה? זה מותר. כן, רואים מכאן שכיוון שלא לקחת את הכסף ישר, אלא רק את החליפין, זה מותר. זה לא נחשב כמו גידולין, לא נחשב כמו אדם שלקח פרי שעשו בהנאה, וזרע אותו באדמה, וזה צמח, שמה שצמח אסור לו, זה לא דומה לזה, זה מותר. רבה דוחה, אומר, ייתכן שלא ככה. כיוון שבשעה שהיא לקחה הלוואה כסף מהם, עדיין אותם בעלי חובות לא לקחו כסף מהבעל שלה. לא לקחו כסף. היא לקחה כסף מאותם האנשים. זהו. אחרי שהיא לקחה כסף מאותם האנשים, וזה היה מותר לגמור, רק לאחר מכן, אותו הבעל הולך ומשלם. לכן זה לא נקרא חליפין. מה זה חליפין? חליפין בשעה שהיא לוקחה, בשעה שהיא נהנית. היא נהנית אחרי שהחליפו. אבל כאן זה לא ככה. כאן היא קודם כל לקחה. משל, למה הדבר דומה? אם אותו המודר הנאה היה קודם כל לוקח ענבים, ואחר כך זה מביא לו את התפוחים שהוא נדר מהם הנאה. זה דבר אחר, זה לא נקרא חליפין. כאן היא קודם כל לקחה, ואחר כך הביאו לו. אולי זה מותר? אלא תשמע, המקדש בעורלה אינה מקודשת. מחרם וקידש ידמיהן, הרי זו מקודשת. החנמיך, התחילה הודלה. והיא עבד, עבד. הגמרא רוצה להוכיח. כתוב, אדם שהוא מקדש בפירות של עורלה, שהם אסורים בהנאה, הדין הוא שאינה מקודשת. למה? כמה שזה אסור בהנאה, נמצא שהוא לא נתן לאישה שום דבר. אבל מה הדין אם הוא מכר את הפירות האלה? אסור למכור, והוא מכר אותם. קיבל כסף בדמיהן, ואת הכסף הזה הוא הלך וקידש בזה את האישה. הדין הוא שאותה אישה מקודשת. למה? כי אף על פי שאסור היה למחליף לעשות את הדבר הזה, אסור ליהנות מהחליפין האלו, מכל מקום, האישה קיבלה כסף, ולכן היא מקודשת. אבל הגמרא מקשה, הרי לכאורה, האישה הזו היא בעצם איך מותר לו אחר כך ליהנות ממנה. הרי זה חליפי חליפין. איך מותר ליהנות ממנה? חליפי חליפין זה כמו חליפין. לכאורה, איך מותר ליהנות ממנה? אלא לכאורה מכאן מוכח. שכיוון שהאישה הזו לא הייתה שלו, אז מלא הוא לא יכול לאסור דבר שלא היה שלו בעולם, כמו שאמרנו למעלה. דבר שלא בא לעולם, הוא לא יכול לאסור אותו. לכן מחי גוונה, זה מותר. החליפין האלו לא נאסרו עליו. הגמרא דוחה. אולי דווקא שמה, מפני שהאדם הזה אסור לו אכן ליהנות בחליפין, ולכן אסור לקחת את הכסף ולקדש את האישה. אבל אחרי שהוא כבר קידש אותה, במה הוא רוצה ליהנות? לא בכסף האלה שזה חליפין, אלא באישה שהיא חליפי חליפין. ואם כן חי גוונה, זה מותר. אולי שבדי בין חליפין לחליפי חליפין שחי גוונה, זה מותר. כפי זה יוצא שהביאור של מילים כתחילה ודלה ויעבד עבד, זה לא כמו אותו ביאור למעלה, כתחילה ודלה ויעבד עבד. כי כאן כוונת הגמרא לומר שחליפין אסורים, ואילו חליפי חליפין, דהיינו האישה הזו, מותר לו ליהנות מנה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.